שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
שלום לכולם, אני קוראים ניר, אני עובד באפסלייר. שתי דברים לפני, אני קצת חולה אז אני מתנצל מראש. באתי מהפחד מהרגילים של הרוורסים. ודבר שני, אני אומר את זה לפני כל ההרצאה שלי, יש לי סליידים והכל, אבל אני יותר מספר סיפור. סליידים נועדו להכווין אותי באיזשהו נרטיב, אבל תרגישו חופשי להרים יד אם מישהו רוצה לשאול שאלות, אני לא אשמור רק את החמש דקות לסוף. קצת לגבי אפסלייר, הייתי על הדירה, לא הכנתי שקף על מה זה אפסלייר ומי זה אפסלייר. לא נורא, היינו גם, רצינו אתמול, מספיק אמרו לכם כבר, אבל אפסלייר היא, לדעתי, החברה היום מספר אחד בעולם במוביל אטריביושן ואנליטיקס. קיימת 5.5 שנים, מתוכם אני נמצא שם 4.5 שנים, העובד הראשון. מה שמביא לי פרספקטיבה קצת יותר מעניינת על איך זה לגדול מחברה של שתי קו-פאונדרים ואני, לחברה היום של 200 איש, ואיך השתנה תהליך הפיתוח, עם דגש מאוד חזק על הדבר הזה. עכשיו, זה הרצאה, מי שראה הרצאות שלי בעבר, אני איכשהו תמיד יוצא שאני מדבר על אותם דברים, אבל תמיד מפרספקטיבה קצת שונה. אז היום אני תוקף את זה מהפרספקטיבה של פרדיגמות של functional programming, ואיך זה השפיע על הפיתוח באפסלייר. לפני שנשאל את השאלה הזאת, אולי קצת show of hands, מי פה מתכנת בשפת פיתוח שהיא יותר object-oriented, ומי יותר functional? ומי עושה שעטנז של השניים? או, מגניב. טוב, אז מה ההבדל בין object-oriented לבין functional? זה סתם כל מיני נקודות שיש פה, אני לא, אין תשובות מוחלטות, נכון? לא, אין באמת הגדרה דה פקטו של מה זה functional programming, כמו שאין הגדרה דה פקטו של מה זה object-oriented, נכון? אבל ב-object-oriented ההנחה תמיד היא ש-object first. נכון? תמיד יש אובייקטים, והם האבני הליבה ואבני הבנייה של המערכת שלנו, והדאטה, אני אתן פה איזשהו סייג, אני חושב שכל העולם הזה של התכנות הוא איזה glorified ETL. כן? אנחנו בסך הכל לוקחים דאטה ומעבירים אותו מ-state to-state, מאיך שהוא נראה בדאטאבייס לאיך שהוא נראה בדף HTML או בכל מיני דברים כאלה, אבל זה בעיקר, זה מה שאנחנו עושים, זה היום יום שלנו, להתעסק עם דאטה. ודאטה בעולם של object oriented הוא מוכל בתוך האובייקטים, נכון? האובייקט מקמס את הדאטה, מחזיק אותו בתוכו, חושף החוצה פונקציות, אף אחד לא, אין גישה לתוך כל הדאטה עצמו, מלבד האובייקט שמחזיק אותו. דאטה הוא מיוטבילי לרוב בעולם ה-object-oriented, ויש ירושה שזה קצת פחות מעניין אותי, זה אולי קצת מעניין אם נגיע אחר כך, יהיה לנו זמן לדבר קצת על פרדיגמות קצת של ארכיטקטורה, דברים שקשורים ל-object-oriented. Functional programming, data as a first class citizen. אז פה אני חושב שזה אולי הדגש הכי חשוב, בסדר? תמיד ששואלים אותי, שוב, אני לא מתאמר להיות איזה אורים ותומים בתחום הפונקשנל, אבל תמיד שואלים אותי מה מבחינתי הדבר הכי משמעותי מבחינתך בפונקשנל פרוגרמינג, אני אומר שתי דברים, אני אומר, דאטה הוא הדבר הכי חשוב, הוא פרונט אנד סנטר, כאילו יש פונקציות ויש higher order functions ויש הכל, אבל כולם באות לעבוד על דאטה, ודאטה הוא מופרד מהפונקציות שעובדות עליו, נכון? יותר מזה, מבחינתי הדבר השני שאני אומר שהוא רלוונטי מאוד ל-functional programming, זה שדאטה הוא immutability. עכשיו, למה זה חשוב? מה הדאטה שהוא immutability נותן לי? בניגוד לדאטה שהוא immutability? עוד פעם? threat safety, מה עוד? אוקיי, אז בוא נרחיב טיפה את ה-threat safety הזה. ה-threat safety הזה למעשה אומר, ברגע שדאטה הוא מיוטבילי, אני יכול לקחת את הדאטה סטרקצ'ר, להתחיל לשלוח אותו לכל מיני פונקציות, וכל פונקציה תעשה את מה שהיא רוצה עם הדאטה, ותחזיר return value, נכון? מה ההבדל בין expression ל-statement? עוד איזשהו עיקרון של function program, מישהו יודע מה ההבדל בין expression ל-statement? Side effects. כמה מכם שעובדים בשפות object oriented ראו פונקציות שה-return value שלהם הוא null או void, או לא משנה איך תרצו לקרוא לזה? אתה שולח לתוכו איזשהו data structure מורכב, וכל התפקיד של הפונקציה זה לעשות איזושהי עבודה על הדאטה ולשנות אותו, לעשות מיוטציה לדאטה, אוקיי? בפונקשנל פרוגרמינג זה לא קורה. בפונקשנל פרוגרמינג יש לך פונקציה, ולכל פונקציה יש return value, ומה שקורה, אתה שולח את הדאטה שלך לפונקציה, ואתה משתמש בערך חזרה בפונקציה בשביל להמשיך עם הדאטה במהלך השרשרת. בסדר? זה ההבדל בין expression ל-statement. מה שזה אומר, שאני בא לעשות מידול של עבודה בתוך הסרוויס שלי, אפשר נורא להתייחס לקלות לזה בתור שרשרת, בתור פייפליין. בסדר? יש לי פייפליין של פונקציות, ויש לי דאטה שנכנס לפונקציה אחת, נכנס X, יוצא X tag, ה-X tag עובר לפונקציה הבאה, יוצא X tagיים, פונקציה הבאה בתור X שלושה תגים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד סוף הטרנספורמציה שלי, נכון? בניגוד לשפות שהן object oriented. טוב, אז מה תכלס? בסדר, אז אמרנו פה קצת עקרונות וזה, אז ההבדל העיקרי הוא הבדל של מידול. קצת ל-hall of shame אישי שלי, אני בהבנותיי המון שנים הייתי מתכנת C-Sharp, אוקיי, ותמיד שהוא באים אליי לשאול אותי על איך למדל או איך לפתור איזושהי בעיה, או היו מציגים לי איזשהו משהו, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה אינטרפייסים ואובייקטים שממשים את האינטרפייסים האלה ויחסי גומלין ובדרך כלל אחרי זה גם מגיע dependency injection וכל הדברים האלה. זה כאילו זה הדבר הראשון שעולה לי בראש. וזה היה כל כך מושרש בי, נכון? שנים של עבודה, של object oriented, של תכנות אימפרטיבי, ככה, כאילו כוח המוח שלי פשוט עבד. זה עבד עד כדי כך, יש הרצאה פנטסטית של בחור שמספר עקרונות של functional program דווקא בתחום של .NET באפשר, שאומר, תראה, תיקח כל מתכנת ברחוב ותגיד לו, יש לך סיקוונס של מספרים, אני רוצה שתסכום לי את הריבוע של כל איבר בסיקוונס הזה ותחזיר את התוצאה. תשאל כל מתכנת ברחוב, כל מתכנת יגיד לך, אתה עושה לולאה, אתה שם איזשהו אקומולטור מחוץ ללולאה, בתוך הלולאה אתה לוקח כל איבר מעלה אותו בריבוע, מוסיף אותו לאקומולטור, ובסוף יש לך את התוצאה שלך בתוך האקומולטור. תכנות אימפרטיבי פר אקסלנס, כן? אמרתי ככה, אבל מישהו שהוא לא מתכנת, מישהו סתם ככה מרחוב, כן? אף אחד שהוא לא מתכנת, שאל אותו איך אתה עושה את אותו דבר בדיוק, אז הוא יגיד לך, אז אתה אומר לו, יש לך רשימה של מספרים, אז הוא אומר, אני עושה ריבוע של כל המספרים, ואני סוכם אותם, זה מה שאני עושה, נכון? שזה החשיבה הלא אימפרטיבית, זה החשיבה כביכול הרציונלית יותר. בשפות פונקציונליות, זה מה שאתה עושה. אתה מעביר פונקציה אחת לעשות ריבוע של כל המספרים, ופונקציה שנייה לעשות סכימה של המספרים. בלי לולאות, בלי זה, חשיבה קצת שונה. אני חושב שאם יש משהו שהייתי מאוד מאוד שמח שתצאו ממנו מההרצאה הזאת, זה, אני לא בא להגיד פה שפונקשנל פרוגרמינג הוא יותר טוב מתכנות שהוא אובג'קט אוריינטד, ממש לא. יש לכל דבר את היתרונות, את החסרונות, גם את היוסקיסים המתאימים לו. אבל מה שאני כן בא להגיד זה שפונקשנל פרוגרמינג מביא איתו מיינדסט שונה לפתרון הבעיה. ולרוב הוא מאוד מאוד שונה לפתרון הבעיה. מאשר דברים שהיו נהוגים בעולם של אובייקט אוריינטד ונהוגים עד היום. נכון? אז אם באובייקט אוריינטד אנחנו ממדלים באובייקטים, בפונקשנל פרוגרמינג משתמשים בדאטה. ובפונקשנל פרוגרמינג יש לנו פונקשן לעומת אובייקט מתוד באובייקט אוריינטד. ואנחנו ממדלים את כל הארכיטקטורה שלנו סביב הקונספטים האלו. מתוך כל מה שדיברנו עד עכשיו, העקרונות של Object Oriented ו-Functional Programming, צמחו כל מיני פרדיגמות. פרדיגמות תכנות, פרדיגמות עבודה, פרדיגמות מידול, שאנחנו עובדים איתם ביום-יום שלנו. בסדר? כל מיני דברים. לדוגמה, Entire Architecture. למה זה יותר דומה? או שייך, Object Oriented או Functional? נחוש? אני שמעתי גם וגם. תכלס, זה יכול להתאים לשניהם, זה תלוי איך מתייחסים לזה. שוב, המון דברים יכולים להתאים גם לעולם הזה וגם לעולם הזה, תלוי איך אתה מתייחס לזה, נכון? אפשר להסתכל על הדיאגרמה הזאת ולהגיד, כל אלמנט פה זה כמו פונקציה, והדאטה עובר ממקום למקום למקום, עד התצוגה, functional programming, ואפשר להגיד, כל דבר כזה זה כמו סוג של אובייקט שמכמס בתוכו את כל הדאטה, מכמס בתוכו את כל הלוגיקה, הוא לא חושף שום דבר החוצה, הוא רק מתקשר בעזרת איזה שהם API'ים החוצה, ואז זה יותר דומה לדברים שהם object-oriented, אוקיי? Entire architecture, מאוד מאוד נפוץ, היה בזמנו בארכיטקטורות ווב לפני 10 שנים, היה מודל 3 שכבות, presentation layer, business logic, data access, ת-ת-ת-ת. ORM, למה זה אותה מתחבר? מה זה ORM, מישהו יודע? Object Relational Mapping, נכון? זה איזשהו פתרון טוב יותר או פחות, זה כבר בעיני המתפונן, שממפה טבלאות בדאטאבייס, לרוב רלציוני, לאובייקטים באפליקציה שלנו. למה עשו את זה? למה זה טוב? שמה נצטרך ORM? מה? שאני עבוד עם אובייקטים כל הזמן, זה נותן לי. מה בעל עבוד עם משהו שהוא לא אובייקטי? מה בעל עבוד עם, לא יודע, ליסט של ליסטים או משהו בסגנון הזה? סכמה, קריאות. אוקיי. אז ננסה להיכנס לזה טיפה קצת בהמשך, אבל אני בא ואני אומר שכל הדברים האלה שאתם רואים הם מאוד 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 נכונים לעולם של Object Oriented. בסדר? כי בעולם של Object Oriented המידול הוא באמת ברמת האובייקטים. ואז אם אני כבר נמצא באפליקציית Object Oriented ויש לי כבר אובייקטים, ויש לי איזשהו אובייקט של יוזר שבניתי, שהיוזר הזה מחזיק שדות של first name ו-last name, עוד איזו פונקציה שמביאה את ה-get full name וכל מיני דברים כאלה. נורא קל אחר כך למפות את זה לדאטאבייס, ואז עשו ORM'ים, נכון, יש כל מיני Hibernate, N-Hibernate, Project Castle, כל מיני דברים בסגנון הזה. חלק גדול מהתעשייה שעובד ב-Object Oriented, עובד, כמה מכם פה עובדים עם ORM מסוג כלשהו? לא מעט. איפה ORM לא טוב? מישהו יודע? בבאץ' ובמה עוד? שקשור לבאץ', לא משהו עם המשך של בבאץ', ORM הוא עושה עבודות לא כל כך טובות בבאץ', אם אני רוצה להוציא עכשיו איזשהו ריפורט גדול או דברים בסגנון הזה, זה לא המקום להשתמש בו ORM. למידול הרגיל של, לא יודע, יוזר בודד, קבוצת יוזרים, אפליקציות, זה דברים שהם מבדלים בדרך כלל ב-ORM, הוא עושה עבודה לא רע בכלל. Event loop, object oriented או functional? מה? לטעמי האישי הוא יותר קרוב לעולם הפונקשנל מאשר לעולם של object oriented. אפשר להמשיך מפה גם הלאה, חוץ מ-event loop ל-core routines או go routines, ודברים בסגנון הזה, אבל event loop הוא מודל שזה פונקציה, שקורית לפונקציה, נכון? ומבחינה הזאת, אולי סמנטית לי, זה יותר מתחבר ל-functional programming. איפה זה מאוד נפוץ? באיזה שפת תכנות? JavaScript יש לנו את ה-event loop, נכון? יש לנו סרד אחד שרץ ב-VM של ה-JavaScript, לא רוצים לחסום אותו, משתמשים ב-event loop, אם יש לי פעולה ארוכה, שולחים לשם את העבודה, ברגע שהעבודה מסתיימת יש לנו קולבק חזרה לפייפליין המרכזי שלנו של ה-thread, ולתצוגה והלאה וכן ככה וכן ככה, ה-event loop. אקטור מודל, מי מכיר? מאיפה? אקה? מי? אקה, שמעתי אקה, שמעתי ארלנג ושמעתי עוד משהו. ברתי. אוקיי, אז אקטור מודל זה פרדיגמה שזכתה לעדנה מחודשת בזכות אקה, ספרייה שקמה לה בעולם הסקאלה, והיום הבנתי גם משתמשים בה בג'אווה. המודל הזה של האקטור מודל הוא קיים הרבה לפני, קיים באמת, התחיל בכלל באירלנג. מה אומר האקטור מודל? אוקיי, תקשורת. תקשורת בין, כרגע, לא מעניין כרגע תקשורת בין מה, אבל זה אומר תקשורת, ואני שמעתי פה את המילה שהכי חיכיתי לשמוע עד עכשיו, שזה messages, בסדר? או messaging, בסדר? אם יש משהו ושוב, אני אחזור חזרה למה שאמרתי שמבחינתי הוא functional programming, שזה דאטה שעובר מפונקציה לפונקציה לפונקציה לפונקציה, זה למעשה message שרץ בין הפונקציה. בסדר? האקטור מודל הוא מאפשר לנו לשלוח message כזה, בארלנג קלאסי מפרוסס X לפרוסס Y, בסדר? למיילבוקס X רוצה לשלוח הודעה ל-Y, הוא שולח הודעה ל-Y, למיילבוקס של Y, אקטור מודל קלאסי. אז איך כל זה רלוונטי לכל הדיבורים שלנו של Object Oriented ו-Functional Programming? אז כמו שאמרנו, Object Oriented הוא הרבה יותר מקוון מטרה לסוג מסוים של פתרונות, ויש פתרונות שאנחנו לא משתמשים, כמעט לא נשתמש בהם בדברים שהם Functional Programming, אוקיי? בשפות פיתוח שהם Functional Programming. אנחנו ב-AppsFlyer, אוקיי, אז פה נחזור טיפה על הסיפור של מה היה ב-AppsFlyer. אז ב-AppsFlyer, לפני 4.5 שנים שאני הצטרפתי, המערכת הייתה כתובה בפייתון. פייתון שפה Object Oriented ו-Functional. חצי-חצי. היא שפת סקריפטינג, יש לה הרבה אלמנטים של OO, יש לה גם אלמנטים פונקציונליים, סיפור מעניין דרך אגב שמי שכתב את השפה, גווידו ון רסום, לא רצה להכניס את המודלים הפונקציונליים לתוך השפה, אבל הקהילה הכריחה אותו, שפת אופן סורס, ואז נוספו לשם כל מיני אלמנטים פונקציונליים. לטעמי שפה פחות פונקציונלי, ואני אגיד את זה מהסיבה הכי בנאלית שאמרתי אותה כבר בהתחלה, הדאטה סטרקצ'רס שם הם מיוטבילים. מבחינתי, לעבוד בשפה שהדאטה סטרקצ'ר הוא מיוטבילים, מאוד מאוד קשה לעשות תכנות פונקציונלי. קשה. אבל עבדנו בהתחלה באובג'קט אוריינטד, ועשינו כל מיני דברים נחמדים, וזה היה מאוד קל בהתחלה, כי זה היה רק ה-CTO של החברה, רשף ואני, ואז הביזנס גדל, והביזנס גדל, והביזנס גדל, ובאיזשהו שלב, היה לנו מאוד מאוד קשה לאנוס במרכאות את הביזנס הזה שנקרא AppsFlyer למודל של Object Oriented. ואז קרה עוד כל מיני דברים ועוד כל מיני דברים אחרים, ובסופו של דבר התחלנו להכניס שפה פונקציונלית לחברה, וההיגיון המרכזי בלהכניס שפה פונקציונלית ל-AppsFlyer אמר שאנחנו רוצים שפה שאנחנו נוכל לגדול איתה. אנחנו ראינו כבר שהטראפיק הולך וגדל, באותה תקופה לפני 3.5 שנים, זה היה כמה מיליוני קריאות API calls ביום אחד. היום אנחנו עובדים על סביבות ה-10 מיליארד קריאות API calls ביום אחד למערכת שלנו. ורצינו שפה שנוכל לגדול אותה, ושיהיה לה תמיכה מאוד מאוד טובה באלמנטים של אסינכרוניות וקונקרנסי. וידענו שפייתון לא תיקח אותנו למקום הזה, או שאם היא יכולה לקחת אותנו, אבל אנחנו נצטרך לעשות הרבה הרבה עבודה, ולא התחשק לנו, נכון? מתכנתים הם עם עצלן. אז רצינו לקחת את הפתרון שלנו הכי קל לגדול איתו, והלכנו לאיזוטריה, ממש ממש איזוטריה, לשפת פיתוח בשם Clojure, מי שמע על זה פעם? יפה, מפתיע. פעם עברתי הרצאה על Clojure באיזה כנס של Full Stack, זה היה כאילו פרדיגמות של Functional Programming, זה היה בהתחלה מישהו העביר על Java, מישהו העביר על Scala, ואני בסוף העברתי על Clojure, אז ב-Java היה 100% מהעולם, בסקאלה 20% יצאו החוצה, וב-Clojure 20% רק נשארו. אבל אז אנחנו בחרנו בקלוז'ר, ואיתה גדלנו עד היום, ויש דברים בשפות, שוב, אני חוזר על זה, יש דברים בשפות פונקציונליות, שאתה לא תעשה, אתה לא תשתמש ב-ORM בקלוז'ר. אתה תמדל את זה בצורה אחרת. אני אקח לרגע דוגמה של, אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת של חפיסת קלפים. אם הייתם לוקחים שפה שהיא Object Oriented, איך הייתם מבדלים חפיסת קלפים? הייתם אומרים לצלכם, אוקיי, חפיסת קלפים, בואו נייצר איזשהו אינטרפייס או abstract class של card, שיש לו properties של symbol וcolor, ואז עושה ירושה לכל אחד מהקלפים, ואז יש לי כל מיני דברים בסגל, ואז אני יכול לעשות אולי אפילו איזה class שמכיל את כל החפיסה שלמה, וכו וכו וכו. בשפה פונקציונלית, בדרך כלל גם שומרים על data structures הרבה הרבה יותר lean, והייתי מייצג לרוב, אם הייתי רוצה לייצג קלף, בדרך כלל הייתי מייצג את זה על ידי טאפל, או וקטור של 2, או אפילו השמפ קטנטן, אבל לא הייתי בונה בשביל זה קלאס. בסדר? ובגלל שאני לא בונה קלאסים, שוב, לא צריך פתרונות שבאים לאובג'קט אוריינטד. אז הצגתי פה כל מיני פרדיגמות, שבשימוש בעולם ה-object oriented ו-functional, אבל מה, איזה פרדיגמה אנחנו לקחנו אצלנו באפספלייר, הכי ללב במרכות, כן? מה הכי בשימוש אצלנו? זה פרדיגמה שקוראים לה CSP. מישהו יודע מה זה CSP? אוקיי, זה גם משהו לא כזה חדש, בסדר? זה CSP זה ראשי תיבות של Communicating Sequential Processes, ומה שזה בא להגיד, יש לי פרוסס A, הוא עושה איזושהי עבודה, הוא רוצה להעביר את התוצר של העבודה שלו לפרוסס B, הוא כותב לאיזשהו באפר ידוע מראש את התוצר, והוא כרגע שם בבלוקינג עד שפרוסס B בא ומושך את התוצר שלו, ואז הוא יכול להמשיך לעבוד, בגלל זה זה sequential. זה ההגדרה הקלאסית של CSP. גם CSP כמובן התפתחה ברבות השנים, והיום מה שאפשר לעשות, שפרוסס A מסיים את העבודה שלו והוא בא לכתוב לבאפר הנתון, הוא לא חייב לחכות שם עד שפרוסס B יבוא ויקח את ההודעה, הוא יכול לכתוב, יש לו סלוט פנוי, יכול לכתוב לתוך איזשהו באפר, אוקיי? ואז פרוסס B יכול לבוא ולקחת בזמנו הפנוי, זה נראה ממש כמו מסוע, בסדר? והמסוע הזה, תקראו לו שאתם רואים מסוע, קיו, אתם יכולים לממש את זה איך שאתם רוצים, אפילו בדאטאבייס, לא באמת מעניין, כן? אבל מה שאני בא להגיד, הפרדיגמה הזאת של המסוע היא הפרדיגמה שהכי משפיעה עלינו, ושימו לב, זו אותה פרדיגמה שאמרתי לכם בהתחלה של functional programming. שמים הודעה בתחילת המסוע, זה מגיע לתחנת עבודה, פונקציה A, פונקציה A לוקחת את הדאטה, עושה לה איזושהי עבודה, שמה את התוצר שלה על המסוע, ממשיך לה לתחנה הבאה, פונקציה B, לוקחת את הדאטה, עושה את העבודה, שמה על המסוע, ממשיך הלאה לפונקציה C. So, כן. נכון. נכון, CSP. כן, יש איזה המון אימפלמנטציות. בקלוז'ר קוראים לזה, יש ספרייה שקוראים לה Core Async, שמממשת בדיוק את הדברים האלה. מה שאני בא להגיד, זה הכל, 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 messaging. בסדר? ומסג'ינג, יש לו כל מיני צורות. Actor Model זה messaging. CSP זה messaging. PubSub, קלאסי, כן? messaging. בסדר? QM, messaging. EDA, ראשי תיבות של Event Driven Architecture, אנחנו נגיע לזה תכף, גם סוג של messaging. כמו שאמרנו, העיקרון, שדאטה שעובר ממקום, למקום, 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 וכל אחד עושה את העבודה שלו. עד עכשיו דיברנו בתוך הסרוויסים, בסדר? כאילו, דיברנו על פונקציות שעובר למדאטה מפונקציה לפונקציה לפונקציה. האם זה גם יכול להיות בין סרוויסים עצמם, לא רק בתוך הסרוויס? כן או לא? בוא נתחיל מדברים פשוטים, כן? האקטור מודל עצמו, הוא יכול להיות בין סרוויסים, הוא לא חייב להיות בתוך הסרוויס. בסדר? ארלנג וגם האקטור מודל, האימפלמנטציה שלו שאני מכיר על ה-JVM שהיא לא אקה, אפשר, גם באקה אפשר לתקשר בין סרוויסים, זה לא חייב להיות אינר סרוויס. PubSub וQIM, יש להם מימוש בתוך הסרוויס, אבל יש להם גם מימוש בין סרוויסים. בסדר, מי מכיר PubSub בין סרוויסים או QIM בין סרוויסים? מי משתמש ב-PubSub בין סרוויסים או QIM בין סרוויסים? כמו מה? תנו דוגמאות. RabbitMQ, מה עוד? Redis. Redis מה הוא? אין ממורי, מה יש לו, אבל מה יש ל-Redis? PubSub. בסדר? יש ל-Redis PubSub. שמעתי קפקה. מה עוד? גם, אוקיי? כל הדברים האלה אפשר להשתמש ולתקשר בין רכיבים. אנחנו משתמשים בקסם הזה שאני קורא לו קפקה, זה מה שמחבר לנו את כל האזורים של המערכת, אני קורא לו קסם, כי לא יודע מי מכם מכיר קפקה, וקצרה יראה, יש לי עוד הרצאות, אתם מוזמנים לראות על קפקה, אבל קפקה הוא קסום, כי הרבה הרבה קליינטים יכולים להתחבר לפייפליין הזה שקוראים לו קפקה, לשאוב ממנו את אותה הודעה בלי להפריע אחד לשני, הוא שומר דאטה היסטורי, כל מיני דברים בסגנון הזה, מאוד מאוד נחמד. אז החיבור הזה בין סרוויסים בעזרת קפקה, כמו שאנחנו עושים, יש לו שם, קוראים לזה Event Driven Architecture, או כמו שג'יי קרפס אוהב לקרוא לזה, ג'יי קרפס הוא ה-CEO של Confluent, החברה שאחראית לקפקה, הוא אוהב לקרוא לזה Log Driven Architecture. ופשוט אנחנו עושים אבסטרקציה למערכת, כן? קפקא בתור הפייפליין, ממש צינור, הקונבייר בלט הזה, המסוע, והמסוע הזה הוא בין סרוויסים. בסדר? כל סרוויס מטפל בבעיה עסקית אחת בלבד. כמו SRP של סוליד, Single Responsibility Principle, ברמת הסרוויס. זה לא חייב להיות ברמת האובייקט, שימו לב, זה לא חייב להיות ברמת הקלאס, או זה ברמת הסרוויס. הסרוויס מטפל בבעיה עסקית אחת בלבד, לוקח מהפייפליין, מחזיר לפייפליין ברגע שהוא סיים את העבודה שלו. כמו כל דבר, כמו כל פונקציה, גם סרוויס יכול לחשוף איזשהו API לעולם החיצון. אצלנו רוב הסרוויסים לא חושפים שום API. רוב הסרוויסים לוקחים מקפקא וכותבים מקפקא, זה כל העבודה שלהם. בסדר, יש מעט מאוד סרוויסים שחושפים איזשהו API החוצה. רוב הסרוויסים, הם באמת עושים את העבודות הזאת על הקונבר בלט. זה נקודה קצת מעניינת. אני אומר, אני גם טוען שכמו פונקציות בפונקשנל פרוגרמינג, שאתה מזרים להם דאטה ואתה מקבל חזרה תמיד את אותה תוצאה, רפרנשל טרנספרנסי, אפשר לעשות את זה גם ברמת הסרוויס. זה קשה, כי לרוב סרוויסים מקמסים בתוכם איזשהו API חיצוני, או איזשהו דאטאבייס שהם אחראים עליו, ודברים שמשתנים בדאטאבייס יכולים להשפיע גם על הריזולט שחוזר החוצה. אפשר לעשות את זה על ידי return values שהם דברים כמו מונדדות. אנחנו לא ניכנס לזה פה היום, בסדר? כי היריעה קצת יותר מדי קצרה, אבל אפשר לעשות את זה. התוצאה הסופית היא microservices, בסדר? סרוויס שהוא קטן, מצומצם, אחרי לפעולה עסקית אחת, לוקח מהסטרים, מחזיר לסטרים, רוב הזמן יצא לכם מייקרוסרוויסים. כשאנחנו התחלנו לבנות את המערכת ב-AppSlayer והכנסנו כל מיני דברים כאלה, לא חשבנו שאנחנו הולכים לעשות מייקרוסרוויסים, כן? זה לא היה, וואו, כולם מדברים מייקרוסרוויסים, בוא גם אנחנו נעשה מייקרוסרוויסים. לא. אמרנו, אוקיי, בוא נעשה איזשהו פייפליין שמחבר, בזמנו זה הפאפסאב, היום זה log-driven architecture, היום זה קפקא, בזמנו זה הפאפסאב, וכל סרוויס עשה את התחלות עסקית שלו. לפני 3 שנים, שרן תבורי בא ודיבר איתנו ב-AppSlayer, מה אתם עושים? ושאל אותנו אם אנחנו עושים מייקרוסרוויסס, גירדנו שנייה בראש, אמרנו, כנראה שכן. אבל זה לא הייתה הכוונה מלכתחילה, פשוט התגלגלנו לשם. אז הסטרים, אני חוזר פה לדברים שכבר אמרתי, הסרוויסים הם לא קאפלד, הם נפרדים, והפייפליין מאפשר, הדבר מאוד מאוד חשוב, הפייפליין הזה, שוב, אצלנו זה קפקא, מאפשר לכל סרוויס לעשות את העבודה בזמנו החופשי. כלומר, אם סרוויס A עובד מאוד מאוד מהר וסרוויס B מאוד מאוד לאט, כל המערכת שלי לא תעצר בגלל שסרוויס B מאוד מאוד איטי. מה כן יקרה? יצטבר לי עוד ועוד דאטה בפייפליין, שצריך לדעת גם עם זה להתמודד, אבל הביצועים של המערכת לא ייפגעו בגלל רכיב אחד שתוקע את הכל. בסדר? העבודה היא אסינכרון. אז התוצאה אצלנו, תקשורת אסינכרונית, גם בתוך הסרוויס עצמו, על ידי Go Routines, Core Routines, Core Async, לא משנה איך תרצו לקרוא לזה, בתוך הסרוויס, וגם בין הסרוויסים על ידי קפקא. במקרה שלנו זה קפקא, במקרה של כל אחד מכם זה יכול להיות משהו אחר. כל קיו אחר, או כל מערכת אחר של מסג'ינג, כל מה שתבחרו. זה ציור ישן, שרשף ה-CTO שלנו עשה לפני 2 משהו בסגנון הזה, המון מרכיבים והדאטאבייסים שמיוצגים פה כבר לא רלוונטיים, אבל מה שכן מעניין לראות, זה איך כל הדברים מחוברים לקפקא. יש לנו גם RabbitMQ עדיין באיזשהו מקום בתוך המערכת, מסיבה פשוטה של latency. יש לנו מקומות שה-latency אצלנו מאוד מאוד חשוב, אז זה דאטה שם עובר בתוך RabbitMQ, כי קפקא יש לו איזשהו inherent latency בערך שהוא בנוי. אבל גם הדאטה הזה שעובר בתוך ה-RabbitMQ, עדיין עובר בתוך הקפקא. כל הדאטה של כל המערכת תמיד עובר בתוך קפקא. בסדר? לא רק שהוא עובר בתוך קפקא, אנחנו היום גם בשלבים שאנחנו כבר הרבה זמן לוקחים את כל הדאטה שעובר בתוך קפקא, ומעלים אותו as is, עושים לו dump לפייל סיסטם סטורג' ב-S3 במקרה שלנו באמזון, ככה שיש לנו את כל הרו דאטה ההיסטורי שלנו מקדמת דנן, ואפשר תמיד לעבור על זה עוד פעם, לעשות לזה ריפלי, איך שרוצים. קצת פיטפולס שלא התייחסתי אליהם. מה קורה אם אנחנו צריכים תוצאה סינכרונית? כל מה שדיברתי עד עכשיו, CSP ו-Core Routines ו-Event Loop, כל הדברים האלה הם async אינהרנטית. מה קורה אם אני צריך דברים סינכרונית? דברים סינכרונים, גם היום יש לנו דברים שאנחנו צריכים תשובה סינכרונית במערכת, אנחנו נייצר API שהוא סינכרוני מחוץ לפייפליין הזה. אוקיי? מצד אחד זה מכריח אותי קצת לסטות מהפרדיגמה הזאת של הפייפליין, מצד שני, לפעמים אין ברירה. אוקיי? זה דבר אחד. מה קורה, שוב, דיברנו, מה קורה אם הצטבר לי המון המון דאטה בתוך הפייפליין שאף אחד לא רוצה אותו, ויש לי שם לג מאוד מאוד גדול שאני צריך לשתות בשביל לעשות לזה פרוססינג, יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה, לעלות עוד כל מיני קונסיומרים, לעלות זה, שוב, קצרה העירייה, אני רק נקודות למחשבה. איך זה מתרגם לפרונט-אנד ארכיטקצ'ר? כי כל מה שתרגמתי, כל מה שדיברתי עכשיו מאוד מאוד תופס לבק-אנד. פרונט-אנד זה סיפור קצת שונה, יש דברים שמאוד מאוד מתחברים לפרונט-אנד, Event Loop מתחבר לפרונט-אנד, ובכלל אתם רואים שהעולם הזה של JavaScript מתחיל להתקדם לכיוונים של פונקשנל, נכון? יש ספרייה שקוראים לה Immutable.js, יש ספריית מייל שמאוד מזכירה את האקטור מודל, וכל מיני דברים בסגנון הזה. בסדר? אז הדברים האלה עדיין לא שם בפרונט-אנד, אבל הם מתחילים להגיע לכיוון. והתשובה, והשאלה אולי מבחינתי הכי קשה, זה סרוויסים יש להם סייד אפקטס. אני דיברתי על רפרסיון טרנספרנסי, ושכל הזמן, כל סרוויס מחזיר את אותה תשובה כל הזמן, אבל לכל סרוויס יש סייד אפקט, נכון? סרוויס, רוב הסרוויסים שלנו, יש להם איזושהי פעולה ביזנסית שהם עושים, שגם מייצרת איזשהו תוצר לעולם החיצון. כתיבה לדאטאבייס, שליחת קריאת HTTP החוצה, לא יודע, כתיבת מטריקות, כל מיני דברים בסגנון הזה. אז אם יש לזה סייד אפקט, איך אני אומר, איך אני מתרגם את העובדה שזה צריך להיות רפרנשלי טרנספרנט. שוב, יש דרכים לעשות את זה, אבל זה לא פשוט. זהו. אם זה לא היה יותר גדול, אני עושה. שלו. יש? מי? כן. כן, יש ביוטיוב, כן. זו שאלה מעניינת. אתה מכניס אותי לבור קצת. אני קצת מתחיל להתעסק באסקל היום למקומות אחרים, אבל אני חושב שהייתי מתחיל בקלוז'ר, וקלוז'ר היא הבחירה לדעתי עדיין הכי טובה, שתי סיבות. א', היא שפה פונקציונלית, וכל האלמנט... גם סקאלה היא שפה פונקציונלית, בסדר? אבל סקאלה היא שפה פונקציונלית עם אלמנטים של אובג'קט אוריינטד מאוד מאוד חזקים, וקלוז'ר היא שפה פונקציונלית עם אלמנטים סופר סופר מינורים של אובג'קט אוריינטד, וזה היה לנו מאוד חשוב שהדגש יהיה הרבה יותר לפונקציונלי, והייתי עדיין ממשיך בקלוז'ר מהסיבה הפשוטה שקלוז'ר רצה ל-JVM, וה-JVM חשוב לי. ה-JVM חשוב לי כי הוא גם בטל טסט מצד אחד, ומצד שני אנחנו משתמשים בהמון המון מוצרים של אופן סורס, וכל מה שכתוב באופן סורס, הרוב יש לו דרייברים או קונקטורים, או דברים כאלה ל-JVM, וזה משהו שאסור לי לפספס. אוקיי? כן. מורכב? כן, זה מורכב. יש לנו היום עשרות סרוויסים שרצים על מאות שרתים באמזון. זה לא פשוט. מצד שני, יש לנו את הדב-אופס הכי טוב בעולם. אז זה נהיה יותר קל. צריך לעשות המון מוניטורינג, וצריך לעשות המון לוגים וכל מיני דברים בסגנון הזה, אבל אפשר לעשות את זה. כן. אני אראה לעצמי כדור ברגל, ואני... מהחווה שלי, אני חושב שמהחווה שלי, היתרון הכי גדול, זה המידול. איך אתה ניגש לפתור את הבעיה? כי באמת אובג'קט אוריינטד מביא איתו, כמו שאמרתי לכם, אובג'קט אוריינטד, שאתה ניגש לפתור בעיה, איך שאתה ניגש, אתה ישר רואה אינטרפייסים וירושות ויחסי גומלין וכל מיני דברים כאלה, ושאתה ניגש לפתור בעיות בפונקשנל פרוגרמינג, אתה לרוב רואה דאטה ופונקציות. וככה אתה מתייחס לבעיה, זה נראה מאוד מאוד אחרת, גם מבחינת הארכיטקטורה. זהו. תודה. תודה, חבר'ה.
תודה רבה, ניר.